מה דיברנו בשבועות הקודמים, אנחנו קוראים להשם יתברך שהוא מחויב המציאות, מציאותו מעצמותו, אין לו תחילה, לא רק שאין לו סוף, אלא אין לו תחילה. אין סיבה שקדמה לו. נקרא בלשון הקדמונים הסיבה הראשונה. הוא הרבה למעלה מהסיבה הראשונה, זה הקשר שלו עם העולם. ומצידו, אנחנו סוג מציאות אחר מהמציאות שלנו, כי כל מציאות, כשאנחנו מדברים על מציאות, אנחנו מדברים על משהו שייתכן שהוא לא יהיה. לכן אנחנו אומרים שהוא קיים. אפילו דבר שאנחנו רואים בעיניים, ייתכן שעוד רגע או לפני רגע, או שהוא לא היה או שהוא לא יהיה. כרגע הוא נמצא. פעם הוא לא היה ופעם הוא לא יהיה, עכשיו הוא לא נמצא. כן, לקח הפסקה מה לא להיות. אבל השם יתברך, המציאות שלו היא מסוג אחר. הוא קיים גם בלא. הוא יצר את המושגים, הוא יצר את המושג כן להיות ולא להיות. מציאות אחרת לגמרי. אין לנו, בתוך המערכת המושגים שלנו, שהיא כולה נבראה על ידו, אין לנו שום שם איך לתאר אותו. לכן אמרו הקדמונים שאת השם אפשר להשיג רק בהשגת השלילה ולא בהשגת החיוב. כי אם נותנים לו איזשהו תואר, זה כבר השגת החיוב. האמת שגם השגת השלילה זה ברחמים רבים, כאילו מפרגנים לנו שנרגיש שאנחנו מבינים משהו. אבל האמת שכל הדרך שלנו לתפוס דברים היא לא רלוונטית כשמדברים על השם ידבר. עכשיו, היו כאלה בין הקדמונים שטענו שגם העולם הוא מחויב המציאות. אריסטו היה גוי שהאמין באלוקים, אבל הוא אמר שאם יש אלוקים חייב להיות עולם. ככה הוא אמר. הוא אמר, אם יש עמוד, יש צל, אם יש שמש, יש אור, אם יש אלוקים, יש עולם. זה טעות לוגית, אבל ככה הוא טען. וגם בימינו אנו, שאף אחד לא אומר שהעולם חייב להיות. יש אחד שכן מאמין באלוקים, יש אחד שלא מאמין באלוקים, אבל אף אחד לא טוען שהעולם חייב להיות. העולם יכול להיות, יכול לא להיות, הוא נמצא. עובדה שהוא נמצא. אבל זה רק עובדה, זה לא טריוויאלי, זה לא מחויב המציאות. אבל על כל פנים אמרנו שעל הגדרה של העולם, הגדרה הבסיסית של העולם זה מקום וזמן. לא המציאות של העולם, החפצים. ההגדרה הבסיסית של עולם בתנך, ועבדו לעולם, זה זמן, מקום. אז זה מחויב המציאות, כי אף בן אדם לא יכול למחוק את זה מהתודעה שלו, הוא לא יכול למחוק את הכלום, כי מקום זה כלום. וזמן זה עוד צורה של כלום. זה רק מרחב שבתוכו מתרחשים דברים. היום בפיזיקה לומדים על מרחב זמן במקף, כאילו. מקף קצר, כאילו שמחבר את שני המילים יחד. זה כאילו מקום וזמן ביחד, וזה ההתחלה, זה האקסיומה. אל תוך זה ועל זה מדברים ומודדים ושוקלים וטועים וחוקרים, אבל הדבר בעצמו כאילו מחויב המציאות. ורבנו אומר לנו פה שזה לא נכון, שאין שום דבר מחויב המציאות, רק מי שברא את הכל. זה פלא, כאילו, אנחנו לא רגילים לחשוב כל כך רחוק, אבל הוא מוחק לנו את כל האפשרויות של השגת החיוב, כאילו. רק השם יתברך הוא מחויב המציאות. אחר כך הוא אומר, מאיפה באה הטעות שבני אדם מרגישים שהמקום והזמן זה מחויב המציאות? איפה באה הטעות הזאת? התשובה הספונטנית שלנו הייתה אמורה להיות מהקליפות. יש הסתרה, יש בחירה, יש כפירה. רבי נחמן לא אוחז מתשובות כאלה, הוא אומר, זה בא ממקום טוב. היות שהשם בחר בבני ישראל, ועבורם הוא ברא את כל העולם, והוא התחייב להם. דיברנו על כך, הרמב"ם כותב, אחת האגרות, נדמה לי באגרת עינן, הרמב"ם כותב, שכשם שהשם יתברך הוא נצחי, ככה עם ישראל הוא נצחי. זאת אומרת, אחרי שאנחנו כבר מבינים את המחויבות כביכול, עוד פעם, במרכאות, נגיד מחויבות של השם יתברך, זה לא מתחבר המשפט, המחויבות של השם יתברך לעם ישראל, הוא כאילו קשר את עצמו בהתחייבות לעם ישראל. עכשיו, אם עם ישראל קיים, חייב להיות עולם מסביבו. כי התפקיד של עם ישראל זה להיות בתוך עולם ולהמליך את השם על העולם. לא להיות מחוץ לעולם. ולכן נקלט בתודעה שלנו שהעולם הוא מחויב המציאות, כי השם גורם לו שיהיה מחויב. בגלל שהוא התחייב לעם ישראל. זה היה הקטע אחד של התורה. והאמת היא, אבל עוד פעם, הוא חוזר בסוף, הוא אומר, האמת היא שגם העולם וגם הנשמות, שום דבר לא מחויב המציאות, רק השם יתברך. ומתחת לכלל הזה נכנסו הרבה פרטים, דיברנו על כל מיני לשונות שהוא מזכיר, הנשמות נבראו ונשמות נאצלו, הרבה זמן נתנו על כל הדיוקים האלה, זה מתחבא כאן תורה שלמה, אבל לא זה הלוז של התורה, בעצם הרעיון הוא זה מה שדיברנו עכשיו. עכשיו הוא אומר איך באמת ממליכים, התכלית זה להמליך את השם יתברך על העולם, איך באמת עושים את זה? התכלית זה על ידי זה שאדם מתקן את המידות שלו. אני אחזור עוד פעם על המילים, אני רוצה שיתחבר לכם, שתבינו לבד מה שאני רוצה להסביר. איך בן אדם מתקן את העולם ואת כל העולמות, על ידי זה שהוא מתקן את המידות שלו. איך זה עובד? מה הקשר? מתקן את המידות שלו, אבל למישהו אחר יהיה נשארים מידות. מה הקשר? מה?
זה
אחדות בשורש, וכל אחד הוא עולם קטן. אז כשהוא מתקן את הקטע שלו, זה מגיע עד השורש, בשורש זה הרבה יותר רחב, ולכל אחד יש 60 ריבו נשמות שכל אחת מתחלקת להרבה. אבל יש 60 ריבו, אריזה לומר, זה כמו עץ עם גזע, עם ענפים, עם ענפי משנה וכולו וכולו, ולכל אחד יש כך וכך, יש חלק בעולם שמושפע מההתנהגות שלו. אז אם בן אדם שיש לו חלק X בעולם מתקן את המידות שלו, אז אחר כך בתנאים כאלה ואחרים החלק שכנגדו בעולם נפתח יותר, ואז זה יכול להיות, זה כתוב בלקוטי מהר"ן בתורה נדבר, יכול להיות שזה גוי כותב באנגלית ספר שגורם לבני אדם להיות קצת יותר רוחניים. כן? אז זה בגלל שאיזה יהודי תיקן את הלב שלו. למה? כי היהודי, כי אותו חלק בעולם שמושפע מאותו גוי בגלוי, בפנימיות הוא מושפע מאותו יהודי, מאותו יהודי שעשה את התיקון. והזכרנו גם את רבי צדוק שאומר שיש 70 אומות ויש 7 מידות, שמתקנים את השבע מידות, אז לשבעים אומות, אפילו אם הם לא מתוקנים, על כל פנים אין להם שליטה. זה מאוד חשוב. איך מתקנים את המידות? אז כמובן, יש איזה ספרות, תיקון המידות, אפשר למלות ארון ספרים שלהם. כאן אנחנו לומדים על הדרך של התפילה, ועל הדרך של התפילה האישית, שבן אדם מתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לו, כי אחרי ככלות הכל, אחרי כל הפטנטים וכל הספרים, צריך סייעתא דשמיא. גם בשביל ללמוד ולהבין משהו, גם בשביל להפעיל מכשיר הכי פשוט, צריך סייעתא דשמיא. אז אם בן אדם, איזה דרך שיש לו בשביל לתקן את המידות שלו, ויש, דיברנו על כמה וכמה אופנים בתיקון המידות במשך השנים שלמדנו, אבל תמיד צריך את התפילה. והתפילה צריכה לבוא ממוח נקי ומלב נקי, ועל זה הוא מביא את המשנה של הנאור בלילה. עוד לא הגענו לזה, אבל אני מסביר את זה עוד פעם עכשיו. הנאור בלילה והמהלך בדרך יחידי, הוא מפנה ליבו לבטלה, הוא מסביר את הכל לצד החיובי. האדם שהוא נאור בלילה, כפשוטו, מתי שאין הרבה בלבולים, הוא הולך בדרך יחידי, הוא מסתובב במקום שגם ביום אנשים לא השאירו שם את הרשימו שלהם, והוא מפנה ליבו לבטלה, הוא משתדל לבטל מליבו את כל הדברים הרעים. וליבי חלל בקרבי. ואז הוא אומר, על ידי זה הוא מתחייב בנפשו. מה זה מתחייב בנפשו? שהוא נכלל במחויב המציאות. ולא רק את עצמו, אלא הוא כולל את כל העולם במחויב המציאות, כי כל העולם מגיע לתכלית שלו. את הקטע הזה אנחנו צריכים עכשיו להבין, יש כאן קטע, זה קטע קשה, הוא לא קשה כשקוראים אותו את המילים, אבל להבין את המשמעות של זה, זה ארוך. אני לא יודע אם אני אצליח להסביר את זה עד הסוף, אבל צריך להתפלל השם שהוא יעזור, כן? ואזי, כשזוכה לביטול באמת, למה הוא קורא לזה ביטול? יש המידה האחרונה שהוא דיבר עליה הייתה הגאווה. הוא אומר שאחרי שבן אדם כבר משפר את כל, את כל המציאות שלו, אבל לפעמים הוא נתקע עם הגאווה. אחרי שהוא זוכה לביטול באמת, ואזי נכלל נפשו בשורשו, היינו בו יתברך, שהוא מחויב המציאות. זה לא כל כך מובן לנו. אם בן אדם מתקן את כל המידות הרעות שלו, אז הוא מיד נכלל בקדוש ברוך הוא. מה אפשר? מה הקשר? בין האדם הכי מתוקן לבין השם יתברך, יש מרחק כזה תהומי, אינסופי. איך זה שאם הוא רק השליך את הרע, אז הוא כבר נכלל. אבל האמת היא שאנחנו לא שמים לב. אני אספר סיפור, אז תבינו אותי יותר טוב. מספרים שבא פעם אורח לעיר, אני יודע, עיר כמו ירושלים לפני 100 שנה. הוא רואה בחודש אלול, הוא רואה שכולם מסתובבים ככה, הולכים שכוח, קמים לסליחות ומרבים בתחנונים וקוראים תיקוני זוהר וכל מיני. ואז הוא אומר, אני לא מבין, אתם מרמים את השם יתברך. איזה מין הצגות זה? אני יודע שאחרי סוכות, אחרי איסור חג של שמחת תורה, כל אחד ילך חזרה באותו דרך שהוא הלך עד עכשיו. מה, על מי אתם עושים רושם? אז היה שם אחד חכם, אמר לו, יש לך טעות אחת. עכשיו זה האמת, כל השנה זה הצגה. עכשיו, באמת, מה הרעיון? למה אני אומר שהוא חכם זה שאמר זה? לכאורה, האורח אמר את האמת. בפשטות. אם כל, אי אפשר להציג כל השנה, חודש אפשר להציג. אבל אם לוקחים בחשבון מאיפה הנשמה הגיעה, אז מבינים שטבעי לנשמה להיות אצל השם יתברך, לגמרי. זה הטבע שלה, הטבע המקורי, הבסיסי שלה. רק מה, פה היא עוברת אילוף, והאילוף הוא כמו הצגה. פה הוא עובר אילוף, בגיל מאוד צעיר הוא כבר יודע שאם הוא יהיה אמיתי מדי, אז כולם יגנבו לו את כל הכסף וכל הדברים האלה. אז הוא מתחיל, הוא הולך לפי, כמו שאומרים, ברומא תהיה רומאי, וב... לא יודע איפה, תהיה ככה, ובכל מקום לפי עניינו. ברגע שיהודי עולה בדרגה, אז זה לא שהוא עולה בדרגה למקום זר שלא מתאים לו. אם הוא באמת עולה, לא, אם הוא גלגל עיניים, אז אני לא מדבר עליו, אבל אם בן אדם באמת, כשהוא זורק את, את ההצגות ואת האילופים שהוא קיבל פה, הוא חושף את הטבע הפנימי שלו, אז הוא נכנס למקום ששם הוא היה בהתחלה. ככל שהוא זורק יותר את האילופים, והוא יכול... הוא יכול לזוז עוד יותר, עוד יותר גבוה, לעלות עוד יותר, כל פעם שהוא מתקן עוד שקר ועוד שקר יותר דק ויותר עדין, אז הוא כל פעם נכלל במקום יותר גבוה, והמקום היותר גבוה זה המקום האמיתי שלו, כי שם הוא היה בעצם כל הזמן, רק הוא בעצמו לא ידע. זאת אומרת, עכשיו אם ניקח את זה עוד פסיעה הלאה, נחשוב יותר, מה המקום האמיתי של העולם בכלל? יש שורה בספר דרך מצוותיך של הצמח צדק. הוא מביא רמב״ם, אני לא יודע איפה הרמב״ם הזה. לא ראיתי אותו. לא ראיתי את הרמב״ם בפנים, ואני לא זוכר אותו לא מהיד החזקה ולא מאף מקום. אבל חזקה עליו, הוא מביא ציטוט מרמב״ם. איזה דפוס ישן, אין שם מראה מקומות. אולי בחדשים עשו מראה מקומות. היום המחשב אפשר להגיע לכל מקום. הוא מצטט רמב״ם, שהרמב״ם אומר שכל נברא ונברא, איך שאנחנו רואים אותו, הוא לא במהות האמיתית שלו, הוא נמצא בתוך מצב שקרה לו, הוא קורא לזה מקרה אשר קרה לו. והוא מוסיף על זה, הצמח צדק מוסיף על זה, רצונו לומר שהמצב האמיתי שלו זה בעודו במחשבת הבורא. שם הוא נמצא באמת. כל היתר, זה שיצא אל הפועל, זה שהוא הולך פסיעה החוצה, ואחר כך עוד הרבה השתלשלות, אין לך עשב למטה שאין לו מזל למעלה, ומזל למעלה יש לו מלאך למעלה, וזה לא נגמר. כל הדברים האלה זה וריאציות, זה לא המנגינה האמיתית. המנגינה האמיתית זה מחשבת הבורא. וכל היתר זה כל מיני עיבודים. עיבוד לכלי כזה, ועיבוד לכלי כזה, וזה כבר... זה כבר לא אותו דבר. עכשיו, מתי שכל כל הדברים האלה חוזרים לשורש, אז הם נכללים בו יתברך, כי הם עודם במחשבת הבורא. אלא מה? כאן צריך להבין עוד נקודה. זה לא מדויק מה שאמרתי, שאם כל הדברים האלה יחזרו, הם בתוך המקור כל הזמן. כתוב, אני השם לא שניתי. אלא הם שהם לא יודעים. הם לא יודעים מזה. הם לא מרגישים את זה. אסור להם להרגיש את זה. כי אם הם ירגישו את זה, הם יחזרו להיות כמו קודם שנברא העולם. ואז הם לא יהיו בעלי בחירה, ולא יהיה כל ערך למציאות שלהם. כל המציאות שלהם, כל הערך שלהם, שהשם יתברך רוצה את כל הנמצאים כפי שהם לעינינו, כפי שהם עם תודעה של נפרדות, וגם אנחנו, שאנחנו צופים בהם, גם לנו זה קורה. למרות שיש בתוכנו חלק אלוקה, ככה אומר איוב, ומה חלק אלוקה ממעל ונחלת שדיים ממרומים, האור החיים הקדוש אומר שזה מרומז בפסוק כי חלק השם עמו. כי חלק השם עמו, הוא הופך את הפסוק, כי חלק השם עמו, שעם השם הוא חלק, זה כמו שנגיד, הוא חלק אלוקה, מה זה חלק אלוקה? הוא אלוקי באופן חלקי. למרות שאי אפשר לחלק את זה לחלקים. אבל הוא אלוקי באופן כזה שבעצם התודעה שלו יודעת שהכל עדיין במחשבת הבורא. שום דבר לא יצא החוצה. רק אסור להרגיש את זה, זה נעלם. זה העומק של ההסתרה. יש הסתרה של גלות שנסתר שהקדוש ברוך הוא מלך, שנסתר שהקדוש ברוך הוא אבא. יש הסתרה של הבריאה. בראשית ברא אלוקים, השם אלוקים הוא שם של הסתרה. בראשית ברא אלוקים זה הסתרה הראשונה. ואפילו כל העולמות העליונים עם כל האורות והגילויים שלהם, דיברנו על זה, זה כתוב בשם המגיד, זה זוהר אם אני לא טועה. נדמה לי שראיתי זה בזוהר. למה כתוב, כולם אומרים את זה בשם המגיד ממזריץ', נדמה לי שראיתי זה בזוהר. ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור, למה לא כתוב ויהי חן? בגלל שמה שנהיה זה אחרת, זה אור אחר, למרות שזה אותו אור. אבל אחרי שזה יוצא אל הפועל, אז כבר מסתכלים על זה אחרת. זה כבר נראה אחרת. עכשיו, אם מי שהיה פה כשלמדנו את התורה הקודמת, זה המשך. נכון? אמת זה רק השם יתברך, וכשיש שניים, זה כבר מתחילים להתרחק מהאמת. זוכרים? זה ממש המשך, זה כמו שני פרקים עוקבים, שכל פעם מפתחים את הרעיון יותר. עכשיו אנחנו מדברים שגם כשזה נמצא באלמא דשיקרא וכל זה, זה עדיין באופן מהותי, השקר הוא רק במצב, לא במהות. באופן מהותי זה עדיין שם. עכשיו היהודי יש לו בעל בחירה, אז ברמב"ם כתוב, בהלכות תשובה. כתוב ברמב"ם שיהודי יש לו בחירה אם הוא רוצה, יכול להיות כמו ירבעם בן נבט, ויכול להיות כמו משה רבנו. זאת אומרת, השיא של הנפרדות זה אשר חטא והחטיא את ישראל. השיא של הביטול זה משה רבנו, ואנחנו מה? כאילו, כלום. עין ואפס. עכשיו, אם משה אומר ואנחנו מה, הוא באמת נמצא כמו במחשבתו של הבורא. כן? רק, לנו היה הפלא, איך אנחנו, ברגע שאנחנו מבטלים את הגאווה, ובדרך כלל, מה מסתתר מאחרי הגאווה כשמבטלים אותה? מסתתר עוד גאווה. כן? מסתתרת גאווה יותר עדינה. אחרי כל המידות הרעות, אחרי הקנאה מסתתר, אחרי השנאה מסתתרת הקנאה, ואחרי הקנאה מסתתר הישות, ואחרי הישות מסתתר הגאווה, ואחרי הגאווה מסתתר עוד איזה משהו. תמיד מסתתר, אבל יש לנו את הכוח בגלל שקיבלנו את הבחירה, ויהודי מקבל בחירה עם ספקטרום הרבה יותר רחב משעם, יתר העמים אשר על פני האדמה. לא כתוב על עמים אחרים שהם יכולים להיות או כמו ירבעם או כמו משה, כאילו בנושא אחד, אותו בן אדם. זה לא כתוב. על יהודי זה כתוב. כשהם יורדים, יורדים עד לאפר, כשהם עולים, עולים עד לכוכבים. שזה פעם אומרים, והיה זרחה כאפר, ופעם כוכבים. זה התשובה. התשובה היא שיש לנו את הבחירה, את הספקטרום של הבחירה. אם ננצל אותו עד הסוף, אז אנחנו יכולים להגיע ויכולים גם מבחינתנו להסתכל על העולם ולראות איך שכל העולם הוא חלק מהמחשבת הבורא, לא חוץ מזה. רק מה? זה נראה לנו פנטסטי, זה נראה לנו לגמרי לא נורמלי לדבר על דברים כאלה, אבל להתפלל על זה מותר לנו. כמו שאנחנו מתפללים על תיקון העולם בכלליות, וגר זאב עם כבש כלול בתיקון העולם, איך שלא נסביר את זה, זה נראה לנו מוזר, כן? אף על פי כן אנחנו מתפללים על תיקון העולם, לתקן עולם במלכות שדי, אנחנו מתפללים כל יום, ואותו דבר אנחנו יכולים להתפלל לתיקון הנפש, למרות שזה רחוק, כי להתפלל אפשר על הכל, למרות שכשזה מגיע לדברים גשמיים, הבן אדם מתפלל שהוא יהיה מיליונר, אז אולי תפילה לא ראויה, כי הוא מתפלל על דבר שלא חסר לו, הוא יכול להסתדר עם פחות, אם הוא יכול להסתדר עם פחות, אני לא יודע. יש כאלה שלא יכולים להסתדר עם פחות. אבל אם בן אדם יכול להסתדר עם פחות, הוא לא צריך נפש גבוהה, כאילו, אם ייתן לי מלוא ביתו כסף וזהב. אבל ברוחניות, היות שבעצם היה לו את זה כבר, כן? והוא בן טובים שירד מנכסיו בעצם. היות שכבר היה לו את זה וזה שלו, ברוחניות מותר לבקש את הדברים הכי גבוהים. כי מבקשים לחזור הביתה סך הכל. אז ממילא מותר לבקש גם על זה. אז זאת אומרת, יהודי יכול להתפלל להשם יתברך שיזכה לתקן את נפשו כל כך שהוא באמת במודעות שלו, איכשהו בתוך הגוף, שמבחינתו יוכל לבוא כבר משיח, שמבחינתו יהיה תיקון העולם, שהוא לא יהיה המעכב, שהפירוד שלו לא יעכב. כן? וגם לראות בכל העולם, מבחינת ההסתכלות שלו, לראות איך שהכל יד השם עשתה לו, שום דבר לא נעשה מעצמו, לראות את האמת, להתפלל על זה אפשר.
לשאול מאחורי הקנאה ומאחורי הקנאה, כן. וכל זה, אפשר גם, יכולה להבין שזה בעצם, יש משהו טוב בסוף?
יכול להיות שאפשר להבין, אפשר להגיע לפעמים למשהו טוב.
אם באנו משם, מה
אפשר, לא. אבל זה מתאבד בדרך, זה כמו, את יודעת, זה כמו במוזיקה. יש אחד שיודע באמת לאבד מנגינה כמו שצריך. ויש אחד שעושה עיבוד, ולמעשה מה שנשמע בסוף זה סוג של זיוף. הוא רק מקלקל. זה מגיע מאותו מקום, אבל זה לא משדר את אותו עניין.
אנחנו בודקים לאחור ולאחור.
בסדר, נגיע, אבל מה? זה לא יעשה את העבודה, זה לא כמו ש... יש לפעמים שאם אני מגיע למה שעומד מאחורי, אז הכל נפתר. נגיד, יש לי חידה. אני מגיע לפתרון, נפתרה החידה. יש לי משל, אני מגיע לנמשל, נפתר לי המשל, אני רואה מה הנמשל. אני כבר לא במשל יותר, אני בנמשל. אבל זה הכל בדברים של שכל. בדברים של לב, יכול להיות, אפילו אם יבוא נביא מן השמיים ויגיד לי שכל זה שאני אוהב כסף זה בגלל שהנשמה שלי רוצה את האינסוף. בסדר, אבל זה לא יעזור לי הרבה.
כשמתקנים ומנסים לתקן דברים, זה קצת מעודד לחשוב שזה בא מאיזשהו מקום טוב,
אתה
קצת עוזר לטפל בקנאה,
יכול להיות, יש יוצא מן הכלל אחד, דיברנו עליו, הזכרנו אותו, דיברנו עליו לא פה, דיברנו עליו בעין כרם, כתוב שהנפש הבעמית של האדם, השורש שלה במלאכים, כל הבהמות והחיות שהוא שם במלאכים, כל הצמחים, הכל, אז הרי ממעצה היער זה שם של מלאך, מלאכים. אז השורש זה הנפש הבעמית, השורש של הנפש הבעמית, שהיא רוצה את הכסף ואת הקנאה ואת התאווה וכל זה, זה מלאך. המלאך אוהב את השם. אז באמת, אם אני מסתכל על המלאך שהוא כבר יותר קרוב אליי, הוא לא אינסופי, זה יכול להשפיע עליי לתורה. שעכשיו, אני הקצה התחתון של הקרחון, שבקצה העליון שלו הוא רוצה דברים טובים, ולמטה אני מזייף את המנגינה. זה יכול להשפיע עליי לטובה. אבל אם הולכים עם זה רחוק, שבשורש, בשורש, גבוה, גבוה, זה כבר לא משפיע עליי. אז זה צריך להתפלל פשוט שאנחנו נזכה לתקן ולקלף את כל הקליפות, ואז השורש יתגלה, אז זה יתחיל להשפיע עליי.
אם אדם עושה את העבודה ומכניס מודעות לעולם שהוא לא נפרד, לתוכו וגם לעולם, שבעצם...
אפילו אם הוא רק מכניס לתוכו, זה משפיע על העולם.
השאלה, זה לא מבטל את המציאות של העולם כנפרד?
לא, כי הוא לא... יש במושג של ביטול, צריך להבין שיש שני... יש אפשרות טכנית, שהדבר הזה יפסיק להתקיים. על זה אנחנו לא מדברים בכלל. אנחנו יודעים שבימות המשיח יש הרבה דעות, וגם הדעות שחולקים, וגם לא... בפשטות העולם כמנהגו נוהג, תיקון העולם, אפילו אחרי תחיית המתים, שתחיית המתים עצמה זה נס לחוץ מגדר הטבע, ויהיה גילויים עליונים, אז זה לא אומר שאם אני אעזוב את זה, אז במקום ליפול זה יעלה על התקרה. עולם כמנהגו נוהג, זה לא מפריע. השאלה זה איך אני מסתכל על העולם כמנהגו נוהג, ואיך העולם מסתכל על עצמו. אם בן אדם עושה את התיקון, זה רק יכול להיות לטובה. שעד הרבה, שיהיה עולם שיכול לבוא מישהו, זה יהיה היפותזה. יהיה עולם שכולם יבינו שהכל זה מחשבת השם, ובאופן היפותטי יוכל להיווצר מישהו שאם הוא ירצה הוא יוכל להגיד שזה טבע. יש מקום לבעל הדין לחלוק, הפוך כמו שעכשיו. עכשיו כאילו המובן מאליו שזה טבע, יכול לבוא איזה אחד שהוא מיסטיקן כזה מופשט, כזה חסיד גדול, אני יודע מה, הוא טוען שכל מחשבת הבורא, אז עליו לא הוכיח. אז זה יהיה בדיוק הפוך. אבל העולם טכנית יישאר אותו עולם. כי הכל תלוי בו כנזכר לאל. כל אחד צריך לזכור שהכל תלוי בו. יש על זה, רבי נחמן אמר פעם, כל יהודי צריך לדאוג שמצידו לא יהיה עיכוב ביאת המשיח. ואזי נעשה כל העולם על ידו בבחינת מחויב המציאות כנזכר בעת. ואתה תראה פלאי פלאות, איך כל זה מבואר אתה במשנה הנ"ל בער היטב, וזהו, הנאור בלילה כפשוטו. דהיינו שנאור בלילה הוא מתבודד, הוא לא ביחד עם אנשים, הוא יושב לבד, הוא מפרש שיחתו בינו לבין קונו, הוא מתפלל את התפילה האישית שלו, שאנשים אחרים שומעים דברים כאלה אנחנו מתחילים לזייף. אי אפשר להתפלל תפילה אמיתית על באמת על נגעי הנפש כשאני יודע שעומד מישהו ושומע, זה לא שייך. אז הוא מפרש שיחתו בינו לבין קונו ותו לו, אף אחד לא מקשיב לו. והמהלך בדרך יחידי, היינו כנל שהולך בדרך יחידי דייקה. מה פירוש דרך יחידי? במקום שאין לאדם הולכים שם, כנל. זאת אומרת, הוא אמר קודם בהתחלת התורה שבני אדם, שאין הרבה אנשים גם ביום. עובר שם פעם מישהו, אני יודע, אבל זה לא מקום שיושבים ומדסקסים ונשאר שם כל האווירה הלא טובה הזאת של מה שעשו שם. כי אזי הוא עיקר שלמות ההתבודדות בלילה ובדרך יחידי דייקה כנל, כי אז דייקה יכולים לבוא לבחינת ביטול כנל. זה מספיק קשה גם אז, כשאין הפרעות, זה מספיק קשה לעשות את העבודה. כשעוד יש הפרעות מסביב, אז בכלל אין סיכוי. וזהו, הוא מפנה ליבו לבטלה, היינו שמפנה ליבו מכל עסקי העולם הזה, זה ההתחלה של ההתבודדות, זה כאילו לשיח את הדעת, לפתוח פתח ל... עכשיו אני פה, לא מעניין אותי. וכדי לזכות לבטלה, כדי לזכות לבחינת ביטול כנב. ואז זוכה שיוכלל נפשו במחויב המציאות כנ"ל, ואזי נכללים כל העולמות עם נפשו במחויב המציאות כנ"ל, וזהו, הרי זה מתחייב בנפשו. זה יכול להיות עבודה של כך וכך שנים. זה לא אומר שבן אדם שהולך פעם אחת אז הוא כבר זוכה, אבל זה תהליך, זה התחלה. שנכלל כל העולם מבחינת מחויב המציאות עם נפשו, כי על ידי ההתבודדות הנ"ל זכה לבחינת ביטול, עד שנכלל נפשו בחיוב המציאות, ועל ידי זה נכלל כל העולם עם נפשו בחיוב המציאות כנזכר לאל. נעשה נפשו בכל העולם בבחינת מחויב המציאות כנ"ל. וזהו, הרי זה מתחייב בנפשו. עד כאן זה מה שרבי נחמן אמר בעל פה ורבי נתן כתב. עכשיו הוא מצא חתיכת נייר שרבי נחמן כתב לעצמו ראשי פרקים מהתורה הזאת. זה לא ממש ראשי פרקים, זה בעצם הכל, אבל בקיצור נמרץ. והוא כותב, והוא מעתיק את זה, הוא הדפיס את זה פה. אין לך לשון רבנו זכרונו לברכה מהתורה הזאת, שכתבה בתכלית הקיצור, וזהו. המהלך בדרך יחידי הנאור בלילה חולו, דע, שעיקר הביטול שאדם מבטל ישותו ונעשה עין ונכלל באחדות השם יתברך, אין זה אלא על ידי התבודדות. עיקר, העיקר, זאת אומרת, יש כך וכך דרכים בשביל לתקן את המידות, בשביל להתקרב לשם דבר, בעצם כל מצווה שיהודי עושה, כל מחשבה שהוא חושב, אבל אחרי ככלות הכל, לכל דבר צריך תפילה, האדם צריך להקדים רחמים לכל דבר. והתבודדות צריך מקום וזמן מיוחד שלא יבלבלו אותו המונעים. והזמן הוא בלילה. היינו הנאור בלילה, שאז הכל ישנים. היום אני לא יודע, אולי משתיים עד ארבע, אני אמרתי לכם, היום בכלל הכל הפוך. אנשים ערים ביום, ישנים ביום, ערים בלילה. והמקום הוא בדרך יחידי ולא בדרך הרבים, שלא יפסיקנו עוברי דרכים, ולא הכוונה שעכשיו עוברים שם, אלא המחשבות של עוברי הדרכים שהיו קודם, אלא די כבדרך שאין רבים הולכים שם, שם ילך ויתבודד, והיינו והמהלך בדרך יחידי, ואז יכול לפנות ליבו מכל וכל, ויכול לבוא לביטול כל הישות, שזהו כולל בקיצור את כל המידות הרעות וגם את הגאווה, והיינו והמפנה ליבו לבטלה, ואז כשנתבטל לגמרי, אז הוא נכלל באחדות השם יתברך, ואז הוא בא לבחינת מחויב, כי הקדוש ברוך הוא מחויב המציאות, וכל הדברים הם אפשרי המציאות. וכשנתבטל ונכלל באחדותו, אז היו יוצא מבחינת אפשר ונכלל במחויב, וזו בחינת הרי זה מתחייב בנפשו. את כל הקטע הזה של עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא התחייב להם, ובגללם האנשים טועים שהעולם מחויב המציאות, הוא לא כתב כאן, אבל הוא הסביר את זה בעל פה. מחויב? בבחינת מחויב הוא מתכוון מחויב המציאות. כנראה שהוא כתב את זה לעצמו, אז הוא כתב את זה ככה. לא, דורשים מאיתנו שנפרגן לעצמנו, להתפלל שנהיה כמו אהבות. לא שאת, כן.
כי אנחנו צריכים להיות בעולם הזה, כי אם בן אדם כזה בזמן התבודדות להבין שבעצם לא צריך כלום, טוב לו רק להרגיש שכלום עם השם הוא מדבר.
אבל זה מה שטוב לו, סימן שעוד לא התחיל להתבודד, הוא צריך לחשוב מה שטוב להשם. מה שטוב להשם זה שיהיה פה.
נכון.
השם רוצה אותו פה. מה שהוא מתפלל זה שהוא מתפלל שהוא יקבל עיניים חדשות. לא שהמצב שלו ישתנה, שהוא יסתכל אחרת. כל העבודה שלנו, החכמים נקראים עיני העדה, ובעצם היה הקדישה היא בעיניים על הדרך. אז אמרו גדולי החסידות, מי שרוצה את הקדושה צריך לחפש את העיניים, צריך ללכת בדרך לחפש את העיניים, צריך עיניים חדשות. כל הבעיה שלנו שאנחנו מסתבכים, שאנחנו מסתכלים לא נכון. ואם היינו מסתכלים נכון, על בשביל זה להסתכל בשכל, זה מאוד קרוב. העיניים על שם החוכמה, ותפקחנה עיני שניהם, חז"ל אמרו על שם החוכמה נאמר.
רואה אני את דבריך.
שם זה היה חוכמה של מה?
רואה אני את דבריך.
לא שמעתי.
רואה אני את דבריך.
רואה אני את דבריך, רואה אני את דברי אדמון כתוב שם. לראות זה להבין, להסכים. אנחנו צריכים לקבל עיניים חדשות. והתפילה היא לקבל באמת עיניים כאלה. אז קודם כל בזה שבן אדם מתפלל על זה, אז הוא מרשה לעצמו לקבל עיניים כאלה. כל זמן שלא מתפלל, יש לו בפנים התנגדות. הוא לא רוצה את העיניים האלה, הוא רוצה לראות שהוא קיים. הוא, אנחנו אומרים בתפילה, הוא קיים, הוא שמו קיים, הוא רוצה להגיד אני קיים. עכשיו ההסתכלות החדשה צריכה להיות שבאמת אני קיים, אבל אני קיים ממנו. כן, אפשר להגיד את זה אחרת. אפשר להגיד את זה אחרת. בעצם כל דבר שקיים, ההסתכלות שלי, דיברנו על זה פעם, זה לא חדש מה שאני אומר עכשיו. כשאני קולט דברים, כל הדברים שנקלטים אצלי במוח הם נקודות בתוך התודעה שלי. עכשיו, איך אני מסתכל על השם יתברך? זה עוד נקודה בתוך התודעה שלי, הנקודה הכי משמעותית. אבל זה לא נכון. הנכון הוא שאנחנו כולנו נקודות בתוך התודעה שלו. הוא בשום אופן אף פעם לא יכול להיות נקודה בתוך התודעה שלנו. ולכן אנחנו באמת לא יכולים להשיג אותו. אנחנו מבקשים שנרגיש את זה שאנחנו בתוכו ולא הוא בתוכנו. שאנחנו חלק ממנו ולא שהוא חלק מאיתנו. ודאי שהוא צריך להיות בתוכנו, הוא ממלא כל עלמין, אבל לא שהוא חלק מאיתנו. לא שאנחנו יצרנו אותו. אנחנו קלטנו שיש דבר כזה, אנחנו אומרים, אוקיי, בסדר, המוח שלי מסכים. זה לא נכון. מה שנכון זה שיפול לנו הסימון שאנחנו נקודות בתוכו. זה מאוד קשה להגיע לזה בעבודה של האדם. אבל עם תפילה אפשר, זה בדיוק הנקודה של להיות גם בתוך העולם וגם מחוץ לעולם. זה אחד מהפתגמים של הבעל שם טוב, שאמר שיהודי צריך לשאוף להיות בעולם ומחוץ לעולם. זאת אומרת, בתוך האלם ומחוץ לאלם, בשעת מעשה. יש בחיי מאורן, יש קטע שמתחיל לחנוכה תפקוף סמכתת, נדמה לי, אני לא זוכר. זה כנראה תאריך מתי שרבי נחמן סיפר את זה. ספר סיפור, שהסיפור הזה אי אפשר להבין אותו, הוא ממש אורח נכנס לבעל הבית. תקראו את זה פעם, ראיתם את זה? בקיצר, באמצע הסיפור, הבעל הבית עובר חוויה כזאת, שרגע אחד הוא רואה את עצמו טס עם האורח באוויר, ורגע שני הוא רואה את עצמו יושב בבית שלו ליד השולחן. זה קשור עם מה שלמדנו עכשיו. זה רק משל, זה לא הדבר בעצמו. במשל, זה בתוך הזמן, זה רגע ככה, רגע ככה. אבל בעצם זה לא רגע ככה, רגע ככה. זה כאילו לחזור עוד פעם לתורה הקודמת, דיברנו על אמת ושקר בתורה הקודמת, ומי שזוכר, אמרנו שבלקוטי הלכות כתוב שיש אמת ויש שקר ויש אמת לאמיתו. ומי שעובר דרך השקר, הוא נמצא בתוך העולם, ושומר על עצמו שהשקר לא יזיק לו, הוא מגיע דווקא מכוח העולם הגשמי, הוא מגיע לאמת לאמיתו. זה הנקודה פה בתורה הזאת, העבודה של ההתבודדות.
מה המעלה של הדרך הזאת על פני ההתבוננות?
הדרך של ההתבוננות היא מחויבת, כי בהלכה כתוב להתבונן, אבל הדרך הזה, בלי התפילה זה פשוט לא עובד, כי זה להתבונן בדברים כאלה שהבן אדם, זה כמו שבן אדם ירצה לעשות, להרים את עצמו עם שערות ראשו, או לשבת בתוך אוטו ולדחוף, או כל מיני דברים כאלה, זה בלתי אפשרי. האפשרות היחידה זה שיש סייעתא דשמיא. הסייעתא דשמיא זה איך כתוב שם, תוספתו של הקדוש ברוך הוא מרובה על העיקר. ככה חזל אמרו, שאם הקדוש ברוך הוא עוזר, זה לא כמו שבן אדם עוזר, אתה סוחב, קשה לך לסחוב, מישהו שם יד אז הוא גם סוחב. כשהקדוש ברוך הוא עוזר אז הוא סוחב את ה-90%, כי באמת אנחנו עם כל הדרכים האחרות אנחנו יכולים לעשות 10%. ברגע שאנחנו מתפללים אז אחרת לגמרי. האמת שבכל הספרים שמדברים על התבוננות מוזכר תמיד שצריך להתפלל לסייעתא דשמיא.
גם בתניא?
בכל מקום. כי זה אחרת, זה לא עובד.
מה מרגיש אדם שמגיע
לידי
שמחזיק את עצמו בעולם הגשמי? מה הוא מרגיש?
מה?
יהודי שמצליח להגיע ל...
בטוח, אני לא יודע, לא הצלחתי. לא, אבל לא, אבל הבעיה היא הבעיה של השפה שלנו. הבעיה של שפה, יש כמה חוויות, יש כמה סוגי חוויות של אישה שילדה ילדים. לא יכולה להסביר לגבר את החוויה של הלידה. היא לא יכולה, כי בשפה אין מילים בשביל זה. כן? או להרגיש את החוויה שחיים חדשים צומחים לך בתוך הגוף שלך, ואחר כך הוא מסתובב ברחוב, אתה אומר, זה הילד שלי, כן? זה חוויה שגבר לא יכול להבין. עכשיו, למה לא יכול להבין? אפשר להסביר. הבעיה היא הבעיה שהשפה שלנו היא שפה של החלק השמאלי של המוח. וזה החלק האינטלקטואלי. השפה בנויה אינטלקטואלית. יש חוויות שהן לא באות מהצד הזה, הן באות מהצד הזה. ואז השפה לא יכולה להסביר אותה. אז אפילו אם בן אדם מגיע לנקודה שהוא חווה חוויה כזו, ופה ושם אנחנו כולנו מגיעים לכל מיני רגעים קרובים לפי הדרגה שלנו, לא לאמת האמיתית, קשה מאוד להגדיר את זה. ואני לא אומר את זה מעצמי, כשהייתי צעיר, כך שמעתי מזקינים, הם אמרו, ששאלו שאלות כאלה, הם אמרו, מי שמגיע לזה גם לא יכול להסביר, זאת אומרת, אי אפשר להגדיר. אבל זו חוויה מאוד עמוקה, זה לא שהחוויה היא חלק ממך, זה החוויה היא כל כך טוטלית שאתה חלק ממנה. ובשביל זה כל כך קשה להסביר אותה.